שלום ערב טוב. אנחנו עצרנו בפעם שעברה בהתקוממות של הציבור פה נגד הקביעה שההלכה שונאת כסף. חשבתם על זה עוד? אה? לא, לא חשבתי. כן? אה? מה את חושבת?
המון דברים בהלכה עם חזרה על עצמם פעם אחרי פעם, אבל אולי אני לא יודעת מה זה טקס, אבל...
אז אני דברתי קצת עם אבא שלי על זה, שאלתי אותו מה דעתו. הספרתי לו שלמדנו, והציבור פה התקומם נגד האמירה שאין טקסים. והוא אמר לי שני דברים. ראשית, הוא אמר שברור לו שהיה קצת טקסי בהלכה, והוא אמר משפט מאוד מעניין, כי טוב, תשמעו אותו, אבל זה... אני חושב שתבינו לבד מה כל כך מעניין בו. הוא אמר שהוא חושב שהיה בזה הבדל מאוד גדול בין בית המקדש, שהיה מקום בעליל של טקסים, מקום שבו כהנים בהוד והדר ביצעו מערכת דתית, פולחנית, טקסית, לבין מה שהוא חושב שבעיקר מדובר פה זה בית הכנסת, לעומת בית המקדש, ששם במעבר, הייתי אומר, מהקורבנות לתפילה, הגריד חשב שעיקר הדגש עובר לעבודה שבלב, עובר לכל העולם הפנימי, והאמירה הזאת שיש פה איזושהי התנגדות לתקסים, הוא בעיקר היה מכוון כלפי הדגש הרב שהוא שם בכל העבודה הרוחנית שלו, על העבודה הפנימית של האדם, על הצד הסובייקטיבי בעבודת השם, וחש כאילו שהצד הטקסי כאילו משחרר את האדם מהחובה של עבודה פנימית אישית, ובאיזשהו מקום הרושם שהטקס יעשה או בעלי הטקס יעשו עבורו הוא העיקר. אני אומר, המשפט הזה מעניין כי הוא בעצם נוגע פה בעניין עמוק, והוא השינוי בכל הדגישים של עבודת השם במעבר ממקדש לבית כנסת. שהדבר השני שהוא אמר, שאני חושב שצריך לקחת בחשבון, שהדברים נאמרו על רקע מאבק פנימי שהיה בארצות הברית, בתוך יהדות ארצות הברית, על ייצוב בתי הכנסת. הייתה איזושהי נטייה לבתי הכנסת של הזרמים האחרים, גם בארכיטקטורה וגם באווירה הפנימית שהם עשו בתוך בתי הכנסת, להידמות לכנסיות, בעיקר הקתוליות. וטוב, הרב חי בבוסטון שהיא קתולית, אני לא יודע, זה משפיע. אבל גם בתוך העולם של הנוצרים יש מאבק גדול מאוד, איך, מה אמרות הארכיטקטורה של כנסייה, איזה רושם זה אמור לעשות על האדם. יש גם פערים מאוד גדולים לגבי שאלת היכולת של כל אדם בעצמו להתפלל, או חשיבות הטקס. וכפי שגם בקטעים כותבים פה במסה, עמדנו על כך, שחלק מהדברים שנאמרים פה הם על רקע המאבקים שבני אותו זמן בתוך יהדות ארצות הברית, הוא חשב שגם את הקטע הזה צריך לקרוא על רקע דומה. שהוא אמר, היה לו איזה העדפה לבית כנסת מאוד פשוט, בלי אסתטיקה גדולה, בלי תקרות גבוהות, בלי חלונות כזה ציורים, אני לא אגיד שהייתה לו תיאת מוליטי ביצקוביץ, בבני ברק, אני לא חושב שעל זה הוא חלם, על ממש זוהמה, כאילו קשה לתאר כמה זה לא אסתטי. אני לא חושב שעל זה הוא חלם, אבל הוא אמר שכן, היה לו, הוא אמר לי, אתמול הייתי איתו ביצקוביץ, כן, אז עם אבא, אבל הוא, הבנתי שלא לזה, אבל משהו קרוב, כאילו, עכשיו, זה חלק ממאבק כולל שהיה לו באותה תקופה על החשיבות של הכאמור, שכל אדם צריך להיות בתוך השיח הדתי בעצמו. אני יכול לספר לכם שבאיש ההלכה, שנכתב הרבה, 15 שנה לפני זה, או בדיוק פורסם 16 שנה לפני זה, יש שם כמה קטעים, לדעתי, שגם סותרים קטעים אחרים בכתבים של הגריד, וגם לא בטוח שהוא האמין בהם בעצמו. שם הוא מדבר על האופי הדמוקרטי של ההלכה, שכל אדם יכול בכוחות עצמו לעבוד את השם, הוא לא זקוק לשום מתווך, ולשום צדיק, ולשום במילים חוטצות נגד תורת הצדיק, שמה שאני אומר הוא לא כך פשוט באותו קטע, כי זה אומר, כי עיקר ההלכה זה המעשה, וכל אדם יכול לבצע את המעשים. יש שם התעלמות מוחלטת מאותו צד פנימי סובייקטיבי שדווקא עולה בקטע הזה, והוא סותר גם קטע בביקשתם משם, עוד מקומות, שם הוא אומר בצורה גלויה, הדבר הזה ממשיך בשיעור הגמרא, שנכון שההלכה מאוד חשוב לה להיות אקסוטרית, ושכולם יוכלו, וזה המעשים, אבל ודאי יש צד פנימי, ובצד הפנימי יש הבדלים בין אנשים, ולא שכולם אותו דבר. אז היה לו מאוד חשוב האמירה שמצד אחד שההלכה מאוד דמוקרטית, כלומר שכל אדם יכול בכוחות עצמי. כל אדם צריך לקחת על עצמו אחריות, את השם שלו. מצד שני, אני אומר, עד כמה כל אדם יכול להיות עם פנימיות, זה לא כך פשוט. בכל מקרה, דבר אחד כנראה הוא הרקע של הקטע הזה, אני לא חושב שהוא נגד טקס בבחינת ליל הסדר, אבל שהרב עומד בקדמת בית הכנסת, ובגדים מסוימים, עושים משהו, זה יפריע לו, כן. הוא רוצה תפילה, הוא לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא חושב שזה לגמרי נכון מה שאני אומר, אבל זה קצת ההבדל בין המיון המוקדם למי שהלכת על השבת, שם רק מתפללים, אין שם שום דבר אחר. אין משבר אחר, אין מי שנודע, ואין נעין, אין כלום. רק תפילה.
שיותר מעורר את הפנים של האדם, זה מה ש...
כן. אני לא יודע אם זה מעורר את הפנים.
הנפת הביקורים, בסוטה, וכל...
השתיים זה טקס, זה פעולה הלכתית, אני חושב שהוא היה אומר. אני לא יודע, זו שאלה כמו... השאלה שנועה פתחה בו, כשהוא אומר טקס, למה הוא מתכוון, כן? שאלה טובה, אני לא יודע, הוא לא נמצא פה להסביר. אבל אני אומר, הרבה ממדים בבית כנסת, מיד מוקדם זה רק תפילה. בשבת, ממש, ככה, אפילו...
אבל לא שבת, זה שירה...
זה טקס בשירה, לא חושב שזה טקס.
זה לא טקס?
לא חושב. קודם כל, אני מסכים אתכם שהקטע מוגזם. לא חושב שלשיר לך דודי זה טקס.
הרי אפשר להגיד את אותה תפילה...
אני חושב כשהוא אומר טקס, אני אגיד, בעיני טקס מובהק זה מסדרים, שבו לא כל מי שנוכח משתתף. הכוונה שיש דמויות מסוימות, שהן נסות להעמיד את כולם למצב מסוים. למשל, למדנו שנה שעברה הגריזים והרבה, זה טקס. עומדים כהנים בראש הרים, והם אומרים משהו, וכולם צריכים לעמוד למטה, לענות אמן. זה טקס, אבל אם כל הקהל ביחד מתפלל אחד עודי ושר, זה טקס. אם כולם משים יד שולחן וליל סדר, והם מספרים ביציאת מצרים, ויש פעולות מסוימות שצריך לבצע במשותף, באופן, זה טקס? לא חושב. אני חושב שלשיטתו, הוא לא חושב שזה תקסים. בצבא יש היום הרבה תקסים, בתנועות הנוער עוד יש. בעזרה מזמינים אותנו פה ההורים רק להופעות. וכשאני הייתי ילד בירושלים, היה את המסדר של העזרה, זה היה עם תופים, ואת זוכרת את זה, נכון? זה לא היה טקס כאילו. אני רק זוכר שהיה קר נורא, כי זה היה שבת חנוכה, והיה אסור לבוא עם מעיל, כי זה חולצה לבנה, עזרה, כן. אז מה שאני זוכר, שהיה קור כלבים. אבל, כלומר, אני לא יודע למה הוא התכוון, קודם כל מותר לא להסכים איתו, שנית, אני לא בטוח למה הוא התכוון בטקס, אבל אני לא חושב שהוא חשב שלנסל לו זה טקס, שלחלודי זה טקס, אני חושב שכשהוא חשב על טקס, הוא חשב על משהו מהסוג שתואר. ככה אבא שלי לפחות הציע, את גם יכולה איתו לא להסכים, ככה לפחות הוא הציע. כן, כאילו היה יותר רבי, הפרזידנט, לא יודע, כל הדברים האלה. כן.
אני חשבתי במשך השבוע על פרט תיאורטי נוסף, שאני חושבת שמאוד מעניין מאוד דברים שאמרת, שהתיאוריה הסוציולוגית הקלאסית, נגיד דורקמיאנית של שנות ה-20, שאני מתארת לעצמי שהוא באוויר פה. אז הוא מדבר על אחד מתפקידי הדת בתור לכידות חברתית, סולידריות חברתית. עכשיו, תפקיד הטקס בתוך כל זה, זה בעצם שכל האנשים משתתפים במאורע המוני, ויש את אלה שמנהיגים, ויש את אלה שפחות או יותר רואים או משתתפים או מרגישים שהם משתתפים, ואחר כך כל אחד חוזר הביתה עם רעיון שהוא חלק ממשהו גדול יותר מאשר עצמו. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד ציבורי, מאוד חברתי בלבד, ואם אני מבינה בכלל את דברי הגריד בקשר למה זה דת, אז זה לא רק עניין פנימי, אבל זה דבר אישי פרטי של כל אדם. זאת אומרת, יש... נכון, יש תפילת הציבור ותפילה בית, נכון. אבל הכל מכוון לאדם עצמו. אז ברגע שהחלק התוסס מהחיים הדתיים הופך להיות רק החלק הציבורי, אז הדת עצמו הופך להיות משהו בשביל סולידריות מתחברתית, ואז אתה מאבד את מקומו של היחיד בתוך הדבר הזה, בחשיבות של האדם מול, לא יודעת, בוראו, מול התורה או מול ההלכה, כמו שהיינו אומרים.
כן, מאוד יפה מה שאת אומרת. כאילו, אני קצת מפחד להגיד את זה, אבל תנועות אוטוריטריות עשו המון תקסים בצורה שאת תיארת. עושים הצהרות עם של 100,000 איש, והמנהיג עומד, ומביאים את הכמות, את המסדר הצבאי, ובאיזשהו מקום, מה שאני אומר, זה סוחף את ההמונים, בתוך איזה, זה גם פותר אותם מהעבודה העצמית, וגם סוחף אותם לתוך איזו, אני חושב שעל זה הוא מדבר, כלומר, עזבו, אני מציע, אפשר להתווכח מה זה טקס, ואם אנחנו בעד או נגד, אני חושב שמה שהוא מנסה להגיד הוא, שהוא לפחות, אני חוזר לדברים, הוא כותב התנגד לשתי תופעות הופכות בארצות הברית, אני חושב שהגריז התנגד למה שיש בארצות הברית. ולא הגריז, אבל הקבלה, לגריז היה מאוד מאוד חשוב לכל הקהילה שהוא הנהיג אותה, שאנשים ידרשו מעצמם מתח רוחני, עבודה רוחנית, ושלא יסתפקו רק בחבירות בבית כנסת, ושזה יצאו ידי חובה. אני חושב שזה מדובר. אני לפחות לזה יכול להתחבר, גם אם אני, יש לי ספקות על מה זה תקסים, אם אני בעד או נגד. כן, בבקשה.
האם הוא התנגד לחסנות במקהלות דברים כאלו, בעינם כל זה היה בתור טקס, וזה לא...
זו שאלה טובה, אני לא יודע. בבית כנסת שלו לא הייתה מקהלה. אני יכול להגיד לך, לתור חבר קהילה פה, שאני לעתים, לא יודע, לפעמים אני בא למניין המכון המרכזי, ושם יש לפעמים מקהלה, לפעמים שומצים חוק הפיים בסוף המקהלה. כלומר, באמת המקהלה באיזשהו מקום, יש בצד טקסי במובן שכאילו לוקחת את התפילה, אם היא פוסקר פה לחדודי או שירה, שירה יש לכל הציבור, וכאילו היא לוקחת את השירה מכולם ומעבירה אותם לאנשים מסוימים ששרים יותר יפה מכולם, או לפחות בהרמוניה שהם יצרו עם כולם. אני מניח שיש פה, אפשר לעשות פה משאל, הם אוהבים או לא אוהבים, כן? וגם באיזה קטעים, וכמה, וזה, זה, מניח שזה קרוב לזה, אבל בבית כנסת שלו עצום בבוסטון לא היה חזן ולא הייתה מקהלה.
אז כאשר הוא היה רב בבוסטון, אף חזן מקצועי לא הופיע?
לא, לא, היו בעלי תפילה, לא היו חזנים.
אני זוכר כשהייתי ילד קטן, אני זוכר שהיה חזן מקצועי בראש השנה, אם הוא היה מקהלה, וזה היה בני יום.
כן, אז זה רווח מאוד בהרבה בתי כנסת בחוץ לארץ.
מרבוקת כהנים כן הייתה
אצלו. תזכרי שהוא חי בחוץ לארץ. זה היה...
זה עוד יותר טקסים.
מאוד. אני זוכר כילד איזו התרגשות היה ברכת כהנים. אני חייב להגיד, בקהילת נופי אביב, שאין בשחרית אף פעם כהן, אז גם פה אפשר להתרגש שסוף סוף יש ברכת כהנים. אבל... נכון? אני לא חושב שאני לפחות יכול להסכים שאין התקסים מקום בחיים שלי, ושזה לא דברים שעושים אצלנו רושם, כן? כאילו, הילדים הרי באים נכנסים לבית כנסת בעיקר בכל משהו כאילו טקס. כי בדיוק מהסיבות שאת אמרת קודם, למה הילדים יהיו בהוצאת ספר תורה, ויהיו בברכת כהנים? כי זה בדיוק המקומות שלא צריך עבודה עצמית, כי לילדים עוד קשה, יש להם את התפילה שלהם, אבל קשה לילד, זה פתאום, אבל אומרים לו, תשמע, יש איזה תפורה, הכל עם דוחן, זה באמת, יש בזה משהו, כן? אני חושב שזה קיים. תראה, אני לפחות, שאני צריך לשאול מה אני יכול לקחת מהקטע הזה, זה התנגדות לכך שלבוא לבית כנסת זה החזן והמקהלה והכהנים ולא אני. אז זה לא אומר שאין לא נמצאים, או שאין להם מקום, או שהם לא תורמים, או זה לא אומר שהוא אומר שהם לא יהיו, כן? את צודקת, זה ודאי שיש טקסים כאלה, וזה כנראה שזה שעושים אותם, כנראה שהם פועלים על נפש האדם.
יש עוד דבר אני לא...
כן, בבקשה.
שמעתי נכון. שמעתי שהוא חשב שלכל אדם יכול לפרוע את הדין או את ההלכה בעצמו, הוא לומד מספיק זמן.
אני לא אמרתי את זה. אני מוכן לדבר איתך על זה, אבל לא אמרתי את זה. קודם דיברתי על זה שהוא האמין שכל אדם יכול לגשת ישירות לקדוש ברוך הוא. שהלכה היא דמוקרטית במובן שכל אדם יכול בכוחות עצמו לעבוד השם. הוא לא זקוק לאדם אחר שיעשה את זה עבורו. שיש פה...
אבל פה את ההלכה לא צריכים לגשת לרב מובהק.
עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, האם זה נכון גם בפסיקת הלכה? אז אני יכול לומר לך שבפסיקת הלכה, תיאורטית, אם אדם יודע, הוא גם יכול לפסוק לעצמו, הרבה, לא כולם יודעים. היום יש שתי מהפכות שהתרחשו, גם יש התרחבות די משמעותית של מעגל הלומדים, וגם היום בגלל השינוי במעבר למאגרי מידע מוחשבים, ידע מאוד מאוד נגיש. זה עדיין לא אומר שידע לבד הוא מספיק. גם היום ידע רפואי נגיש, ואנחנו לא נרשום לעצמנו מרשמים רפואיים. כי מה שצריך לרכוש כדי לפסוק הלכה, זה לא רק ידע הלכתי, אלא זה חשיבה הלכתית. כמו שכדי להיות רופא, לא מספיק שידע רפואי, צריך הבנה רפואית. אז עדיין צריך את בעלי המקצוע. ואפשר להצטרף למעגל, ובכל זאת, השיח בין בעלי המקצוע לבין הצרכנים לקרוא לזה, הוא השתנה מאוד בשנים האחרונות, בגלל שאם בעבר זה היה שיח בין בעל הידע ובעל ההבנה, למי שנעדר כל דבר, היום זה שיח שיכול להתרחש, שגם הוא יותר דמוקרטי צריך להיות, בגלל שהשואל יכול להיות מצויד ביותר ידע ואולי גם ביותר הבנה. אני מרגיש שזה כבר משתנה גם בעולם הרפואה. תולי מי הרופא, אבל בעיקר אם זה רופא שקיבל חינוך יותר אמריקאי, נגיד, או אם הוא למד בארץ, אם הוא למד לבאר שבע, ופחות בירושלים, נגיד. גם תולי באיזה בית חולים, כן? ולגבי תחום ההלכה, תולי איזה רב אתה שואל, אני לפחות עובד ככה. כלומר, אני חושב שהתפקיד של הרב הוא יותר להכווין, יותר לעזור לשואל, להגיע למקום, אבל לשתף אותו בתוך הבחירה. אני חושב שצריך להפעיל פחות סמכות ויותר להיות מין קוצ'ר. כזה, לעשות קוצ'ינג, איך להגיע להחלטה הלכתית נכונה, אבל ודאי שמשהו השתנה. מותר לך לקבל הכרעה הלכתית אם אין לך הסמכה לרבנות? מותר לך. השאלה אם אתה רוצה, זו שאלה. ודאי שמותר. בסדר? נתחיל להפחות את הדבר הבא, אנחנו רוצים יום אחד לגמור את המסה הזאת. כן, הדבר השני... שהוא כותב שהדוד התנגד אליו בארצות הברית ובארץ ישראל, תופעת המיסוד, הקפאתם של תכנים רוחניים ססגוניים, חיים ורעננים, בעלי גמישות, תנועה וכושר התפשטות, בתוך כלים ומטבעות חד גוניים ואוניפומיים, כמו הכוונה אינפורמטיביים, כן? והמנשלים מכל מה שמתכווץ בהם את ייחודו וילדויותו, ומחלים את יכולתו, יכולת עצמותו והתעמקותו, העצמיות, זרעי לרוחו שבעל ההלכה, טעון רטט יצירה וחרג חירות מלאה, כובש עולמות וחוזה אופקים פלאים. כן, כל המילים הגבוהות האלה, הוא מתרגם אותם מיד, שזה התנגדות לרבנות ממוסדת. וזה קצת קשור לדברים שדיברתי כתגובה לשאלה שלך. כאן הוא מעלה, קודם הוא דיבר על התקסים, חלק מהתקסים קשורות בזה שיש בעלי תפקיד או בעלי שרה. זה מה ש... ליזה תיארה קודם. וכאן הוא מתאר שני מודלים של רבנות. שלתוך הפרשייה הזאת הוא מכניס את אחד מהדברים שהסעירו את המדינה באמצע שנות ה-50, ושהגריז עצמו זה דבר שהוציא אותו מן הכלים. באמת, זה ממש דבר שהוציא אותו מן הכלים. זה כל הניסיון לקומם רבנות ראשית, שאני יכול לספר שהגריז עצמו נשאב מאוחר יותר לנשאב, וכל השאלה הזאת שהוצע לו להיות רב ראשי. ואת המסה הזאת הוא נושא אחרי שהוא כבר הוצע לו להיות רב ראשי. אני לא יודע עד כמה הוא מדבר פה עם עצמו, אבל אפשר לשמוע פה הדים של הדברים שהוא יכתוב כמה חודשים מאוחר יותר, כשהוא יגיד אני לא רוצה להיות רב ראשי. ועיקר הדברים שהוא ציין שם, תוכלו לראות את כל המכתבים שלו בקרח האנגלי הזה של המכתבים. Community, Commitment and Covenant. אני אף פעם לא זוכר את הסדר שלה. אבל שלושתם שם, אז שם יש חטיבה, שכל המכתבים שהוא כתב סביב פרשיית הסירוב שלו להתמודד לרב ראשי, והדברים המרכזיים שהוא דיבר עליהם הוא, שאני לא רוצה להיות רב עם שררה, רב ממונה מטעם שלטונות, אני רוצה להיות מלמד. אני רוצה ללמוד עם אנשים, התפקיד של הרב הוא תפקיד יותר של קואצ'ינג, יותר תפקיד שהוא, כפי שהוא מתבטא פה, אין הרב אדון לקהילתו, זה לא איזה שררה שיש לו שהוא מונה מלמעלה, אלא רבה ומורה, חברה וידידה, הסובל ושמח עם אנשי הקהילה, תלמידה וראה והם, והוא מתהלך ביניהם לא כבחיר העם, אלא כאחד מהם. משפיעו עליהם לא דרך צינורות צורניים, כבא כוחו שמוסד מכובד על ידי מינויו, כי אם בישיותו, בגדלותו בתורה, באהבתו, אהבת העם, איבטנותו, חסידותו, וכאן הוא מוסיף גם את אותו אתוס בריסקאי, שלפחות הוא היה בו, חסדיו המרובים. הוא אב וגם אח לעם, סמכותו אינה מוסדית רשמית המבוססת על בחירה, כי אם אישית, מקורית ונובעת מחיבת העם אליו, ומהכרתם החופשית בו כרבם. מורם, אביהם ואחיהם. כל משוואה, טוב, פה נכנסו לפוליטיקה של הרבנות הראשית, אבל זה באמת היה דבר שמאוד דיבר אליו. מודל של רבנות, גם סוג של רבנות דמוקרטית. כלומר, לא איזה שלטון ממנה אותך, נותן לך מזכורת, נותן לך סמכות לקבוע דברים. למרות שאני לא יודע אם הוא לא נתן את הדעת שצריך מישהו שיהיה אחראי על רישום נישואין, מישהו, צריכים איזושהי פקידות. אבל הרעיון שיש רב ראשי ש... אני פה אני אוסיף, שעולה בבירום המכתבים, שממונה על ידי מדינה חילונית. זה דבר שהוא מאוד חשש ממנו. כי אני חוזר לכל מה שלמדנו ליחסו למדינה, הוא היה קצת חשדן כלפיה. הוא הרי שאף כל ימיו לאוטונומיה של התורה, והרעיון שישות חילונית ממנה פקיד, היא גם גרמה לו לחששות שהיא תתערב בהחלטות שלו. הוא יהיה מחויב לה, הוא לא באמת רצוי על ידי העם, ואני יכול להביא, לקחת אתכם עכשיו לבחירת הרב הראשי בירושלים, תסתכלו מה קורה שם, איזה פוליטיקות. כי מי בוחר את הרב הראשי לירושלים? אנשי ירושלים בוחרים אותו? בוחרים אותו, אז יש איזה ועדה, איזה הרכב כזה, עם 60 אנשים, שמכילים כמה מהמועצה הדתית, וכמה גבאים, וכמה בתי כנסת, אבל מי החליט מאיזה בתי כנסת וכו'. המון המון פוליטיקות, יש בגצים, יש זה סיפור שלם. עכשיו, הוא חשב, לא ככה ממנים רב, איך רב מתמנה? על ידי הקהילה. עכשיו, אני יכול לספר שבמידה מסוימת הוא מדבר על עצמו, כי הוא היה בארצות הברית, the rav, ואף אחד לא מינה אותו, לא היה לו שום תפקיד כזה. פשוט בגלל שאנשים הכירו בגדלות התורנית שלו, בעוצמה של האישיות, במסירות שלו, אנשים פשוט הלכו אחריו. אבל באמת הוא לא היה, הוא לא קיבל מזכורת כזה, אף אחד לא מינה אותו, ואף אחד לא, גם לא היה מעליו שום מוסד שהוא היה מחויב לו. לעומת זאת, המוסד של הרבנות הראשית, כרבנות מטעם הייתי אומר, זה משהו שהוא לא אהב אותו, וכאן בקטע הזה הוא הולך ובונה מודל שלם, שלא נמצא באיש ההלכה בכלל, שתדעו. צריכים לעצור, אבל כשהוא ממשיך פה בהמשך, והוא מספר על רב חיים, שדיבר על מה רב צריך להיות, אז הוא אומר, רב חייב להיות מלמד, ואח תומך לכל מראה יום וקשי רוח. אותו סיפור מסופר על ידיו באיש ההלכה, ושם לא נמצא שהרב צריך להיות מלמד. שם רק כתוב שהרב צריך להיות לשכת הסעד. ואני יכול להגיד שלדעתי זה ברור שלא רב חיים השתנה, אלא הגריד השתנה. כלומר, במהלך השנים שבין 1940-1960, דפוס הרבנות של הגריד הפך להיות בעיקר דפוס של הוראה, דפוס של ללמוד עם אנשים. דפוס כשהוא יספר מחדש איך רב חיים יגדיר את דפוס הרבנות, הוא יגיד, רב חיים אמר שהרב צריך להיות מלמד. למרות ש-20 שנה לפני כן, כשהוא מספר את הסיפור, רב חיים עוד לא אמר את זה. זה בחינת צפתותיו ודורבות בקבר. אז אני מציע שפעם הבא קצת יותר לדבר על המודל הזה, אני יכול להגיד על עצמי, זה מה שאני משתדל לעשות איתכם, אני לומד איתכם, אני לא, אף אחד לא מינה אותי, אתם יכולים לקום וללכת מתי שאתם רוצים, כן? וזה מודל שמאוד דיבר אליו, זה מודל שלצערי קצת חלש בארץ. כלומר, אם ההתפתחות בכל יותר של רבנות קהילה בארץ, אני לא יודע כמה רבני קהילות עדיין מספיק לוקחים על עצמם את המשימה הלימודית. ליצור בית כנסת כמרכז תורני, שבו יוצרים מסגרות שמדרבנים אנשים ללמוד. זה דעתי לא מספיק קיים, אני מקווה שזה יתפתח יותר. בארצות הברית זה קיים הרבה יותר עכשיו, שבתי הכנסת יש בהם יותר שיעורים, ולא רק איזה יום שישי, איזה חצי שיעור, וזהו, ובשבת בבית כנסת. הבית כנסת פה די רדום באמצע השבוע. יש שיעורים לילדים, אבל זה לא... תפיועים לי, כן, סליחה, לא רוצה לפגוע בכם, כן, בסדר. אוקיי, בסדר, אוכל מקרה, אנחנו נעצור כאן, בסדר. אני חושב שכמעט גמרנו, בסדר? ממש טיפה נשאר. ובעזרת השם, כאמור, נציע עוד דברים ללמוד אחרי זה, בסדר? טוב.